נקודות, אם יתאפשר הזמן.
אחת על מהות השם. מהות השם הזה חנוכה. עניינו של השם הזה חנוכה. כל שיאפשר לנו הזמן, ואם יתאפשר גם הנקודה הזאת, שהגמרא מדגישה שקבעו את החג הזה רק שנה אחרי זה. שון הגמרא, מהי חנוכה, מפורסמת הגמרא הזאת, זה תנור הבנן, יום בחפי בכסלו, סמניה, יום אינון, דלא למספד ולא לטענה בו, שכשבאו יוונים, בזחל, תימו את כל השמונים, כשבאו בית חשמונאי וכו' וכו', ואז מסו פח שמן, שמונה ימים, ולשענה אחרת קבעום בהלל והודעה. כך סיום הגמרא, לקוחה ממגילת תענית, לשנה אחרת קבעום בהלל והודעה, ומה הנקודה? למה דווקא שנה הבאה? ההיגיון אומר בדיוק להפך. בונו שהעולם עושה לך כזה נס, מציל אותך מצרה, ההתפרצות הטבעית צריכה להיות, להודות, נכון? היום כשבייר את ישראל, את מצרים, מת על שפת הים, ישר איזה שיר משה ובני ישראל איזה שירה הזאת. מה אתם מחכים שנה? הודו להשם על מה שקרה. מה זה העניין הזה? מה?
לא נגמר הנס בו.
אבל
השאלה,
לכאורה מדובר שהנס יסתיים.
לא,
הגמרא רוצה להגיד לך שאחרי שנגמר הנס, כן, אתה נוגע בנקודה, אז חיכו כאילו שנה. לא מדובר על תוך כדי. תוך כדי שיהודה המכבי נלחם עם יוונים, ותוך כדי שעדיין מתארים את המקדש, אז עדיין לא, עוד אין נס, עוד אין מה לדון בכלל.
בסדר? אבל כשהמצרים טבעו בים, אז ראית, נגמר, כן?
כשלמדתי
שם
נקר במלחמה,
יכול להיות שעדיין האויב...
אולי ניגע בזה. ניגע בזה באמת בהמשך, אתה מתחיל את הכיוון הזה. השפת אמת לדבר על העניין הזה, נראה את זה בהמשך. ניגע בקום כל ראשון, מה שהתאפשר. אז לכאורה, אם היו שואלים אותנו, היינו קוראים לחג הזה... מה, למה? אז נראה בהמשך, בסדר? ניגע בזה בהמשך. היינו קוראים לחג הזה נריה, לא? נריה, כן. יותר מתאים לקרוא לחג הזה נריה או
שמניה.
או שמניה או מכביה, כן. ככה, כפר המכביה.
אין על מכביה כבר תפוס.
וואדה, חנוכה לכאורה משהו ככה... חנוכה נתפס לנו כמשהו צדדי. מה, איפה חנוכה ואיפה הנס? יש היה ניצחון במלחמה, היה את נס פך השמן, אבל מה... איפה החנוכה נכנסת פה כדבר מהותי בהגדרה של החג? באמת חז"ל אומרים לנו, כמובן שהכיוון הוא בית מקדש. העניין הוא בית מקדש. בית מקדש תופס מקום מאוד מרכזי בנס הזה. זה מהותו של החג. וחנוכת המזבח, חנוכת המקדש, עמדה בראש ההבנה של החשמונאים שזה עיקר הנס. עכשיו, מה זה בית מקדש שאנחנו צריכים להבין? הגמרא אומרת שבית מקדש נברא לפני בריאת העולם. שבעה דברים נבראו לפני בריאת העולם, גמרא בפסחים. לא, זה בין השמשות. אלה דברים שנבראו ביום שישי בין השמשות. נכון, גם זה עוד עניין. אבל עוד לפני אפילו בריאת העולם, נבראו שבעה דברים. תורה, תשובה. לא, עוד פעם, זה בין השמשות. זה כבר בבריאה עצמה נברא. לא נקפעם התחסנו לנקודה הזאת. למה היה צורך לברוא את זה שם? תורה, תשובה, גן עדן וגיהנום, כיסא כבוד, בית מקדש ושמו של משיח. אוקיי, אלה שבעת הדברים שנבראו לפני בית מקדש, לפני בריאת העולם. עוד פעם. על זה אנחנו דנים. תורה, תשובה, כיסא כבוד, בית מקדש, שמו של משיח, גן עדן וגיהנום. לא מובן, איך אפשר לברוא בית מקדש לפני בריאת העולם? עוד אין העולם, עוד אין ירושלים, עוד אין הר המוריה, אין מקום לברוא אותו. משיח, איך שמו של משיח? עוד לא נברא בכלל, אין עולם בכלל. מה הפשט? מה זה? אבל מה העניין? מה העניין לברוא את זה? תשובה, מה שייך תשובה? עוד לא בראת האדם בעל בחירה שיחטא. אז מה שייך תשובה עוד לפני שקיים בן אדם ששייך בכלל שיחטא? בסדר? לא רק שאין חטא, עוד אין אדם שבכלל שייך שיחטא, ואתה בורא לי תשובה. אז מה הנקודה? הנקודה היא באמת ש... מה זה הבחינה הזאת? הנקודה היא באמת שהכוונה היא לבוא ולומר שריבונו של עולם בורא את שבעת הדברים האלה, ובלעדיהם אי אפשר לברוא עולם. הם נבראים לפני בריאת העולם, כי הם אלה שמאפשרים את קיום העולם. כל דבר מהדברים האלה הוא איזשהו עיקרון, הוא איזשהו יסוד ביהדות שהעולם עומד עליו. תורה, מובן. תורה ודאי שזה הכי מובן למה זה נברא לפני בריאת העולם. תורה זה התוכן הפנימי של העולם. זה הלב של העולם. כן, כל העולם כולו בשביל שיקיימו את התורה. בשביל התורה בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל זה נברא העולם. אין סיבה לברוא עולם, כן? השמש זורחת. למה השמש זורחת? בשביל שיתקיים הדין שכתוב בשולחן ערוך סימן ולחץ, שכשיש נצח חמה, אז קוראים קריאת שמע ומתפללים 18. בגלל זה. לא בגלל שיהיה פוטוסינתזה ויהיה שמש ויהיה נעים. השמש נבראה וכל העולם כולו נברא בשביל שיהיה אפשרות לקיום התורה. אז התורה הפירוש הוא התוכן הפנימי לעולם. בסוף מעשה במחשבה תחילה, כל דבר לפני שהוא מתגשם, עומד הרעיון המרכזי שעומד ביסוד הדבר שאליו אתה שואף לברוא. אז התורה היא התוכן הפנימי של העולם, וכתוצאה מהעובדה שיש תורה, אז ממילא הסתכל באורי טוב ורע על מה. העולם הוא רק פועל יוצא כדי לאפשר את קיום התורה. תשובה, פירוש הדבר, כן? לא שבאמת בפועל מה זה נברא התשובה, עוד אין חטא, אז מה שייך תשובה? האפשרות לתקן, כלומר לפני שריבונו של עולם בורא עולם, הוא בורא את האפשרות שהעולם הזה, אם לא הייתה תשובה מלכתחילה, כביכול תשובה לא הייתה תופסת, אם היא הייתה נבראת אחר העולם. כאילו קיום החטא היה דבר כל כך מהותי שהתשובה לא יכולה לטפל בו. רק שהעובדה שיש אפשרות של תיקון העולם, זה פירוש תשובה. אפשרות לתקן את העולם, לתקן את המעשים, עוד לפני שבכלל המעשים קיימים, עוד לפני שבכלל יש אדם שיחטא, זה מאפשר את קיום העולם. זה הפשט. ריבונו של עולם יודע את חולשת את האדם, והוא בורא מציאות, בריאה כזו עמוקה של תשובה, שיש אפשרות לתקן, לולא האפשרות הפנימית הזאת, עוד לפני הבריאה, לתקן את העולם, אז האפשרות של הקיום של האדם לא השייך בעולם. גן עדן, זה המציאות האידיאלית. לפני שהעולם נברא כבר יש לו את התיקון, הזיכוך, התיקון, לא הזיכוך, התיקון העולם, המציאות האידיאלית שבסופו של דבר כל העולם שואף אליו. גן עדן זה פירוש הדבר הסוף, המטרה שלשמה העולם קיים, שבסופו של דבר אדם מתענג על טוב השם. גיהנום זה אפשרות של זיכוך העולם, שגם אדם שבסופו של דבר בחיים שלו לא הצליח לתקן, לא תיקן על ידי תשובה, לא תיקן אפילו על ידי איסורים בעולם הזה. קיים גיהנום שהמשמעות שלו, כן, זה לא שהכוונה כבר התנורים פעלו. הפעילו את התנורים, עוד לפני שנברא העולם כבר התנורים של הגיהנום קיימים. גיהנום קיים, הכוונה היא שהעולם, ריבונו של עולם, בורא את כל האפשרויות, שיהיה אפשרות של תיקון. אז התיקון הוא או על ידי תשובה, או על ידי גיהנום שהוא מתקן. זה כל עניינים של תיקון העולם, אוקיי? השאלה היא מה זה, גם שמו של משיח, זה הבאת העולם לתיקונו, אבל בית מקדש. מה העניין שבית מקדש יברא לפני בריאת העולם? מה עניינו באמת של בית מקדש? אז המון עניינים יש. המון עניינים יש לבית מקדש, למהות, למה הוא מתפקד, לאיזה עוצמה, לאיזה שפע בית המקדש מוליד בעם, מביא לעולם, לעולם כולו, לגויים אפילו. אבל מה באמת העניין הפנימי של בית מקדש? כמו שגם עידן שואל, אנחנו יודעים שרוב הזמן חיינו בלי בית מקדש. כן, הוא לא כאילו, לא כל כך הכרחי. מה זה המהות הזה? הוא היה מאוד זמני. מה זה העניין באמת שהוא נברא עוד לפני אינו? אז יפה מאוד. אז השפת האמת מדבר על זה. השפת האמת מדבר על העניין הזה. באמת שהבית מקדש הוא חיבור בין שתי עולמות. כלומר, כתוב שם, לא זוכר, בתהילים אולי, מציון מכלל יופי, אלוהים מופיע. מה הכוונה? מה זה ציון? ציון זה לא הר ציון. שם למעלה. נחלוץ לנו, ציון זה הנקודה הפנימית. יש כמה בחינות לירושלים, יש ציון, יש ירושלים, ציון זה נקודת הציון. זאת הנקודה הכי פנימית של בית המקדש. בסדר? קודש הקודשים הוא זה שנקרא ציון. מציון מכלל יופי אלוהים מופיע, כלומר ההופעה של כל העולם, של כל הבריאה, הופעת אלוקים בעולם, היא מתחילה מציון, היא מתחילה מקודש הקודשים. הנקודה הכי פנימית, הכי עמוקה. בסדר? יש לנו 10 קדושות, זו לא זו, ארץ ישראל יותר קדושה, ירושלים, העזרה, הר הבית, העזרה, בסדר? בין האולם למזבח, ההיכל, קודש הקודשים. זה הנקודה הכי פנימית. פירוש הדבר, שמשם כל העולם כולו נברא, הושתת, וכל השפע יורד לעולם עדיין משם. אבן השתייה, ידוע, לא שתייה, אין שם מכונת שתייה, אבן השתייה מלשון שיטין, מלשון הושתת, מלשון יסוד. כל היסודות של כל העולם התחילו משם. כמו, אמנם לגבי ילד יש ויכוח בגמרא בנידה איך האדם נוצר, איפה הוא נוצר, הלב שלו, הראש, אני לא זוכר, או מהטבור. הכוונה היא שמהמרכז שלו נוצר ושולח שורשים זה לזה לכאן אלך ואלך, ולאט לאט הוא מתפשט. זאת אומרת, יש נקודה פנימית מרכזית שמנה כל העולם מתפרס. אז לגבי העולם אין ויכוח שהעולם נברא כולו, אדם נברא ממקום, כפרתו נברא מאותו מקום, אבל כל העולם כולו מתחיל משם ולאט לאט מופיע. עד שהיה בית מקדש, עד שלא נחרב, הדבר הזה בא לידי ביטוי בפועל. זה לא שפעם, לפני 6,000 שנה, משם העולם נברא. אלא באמת שהחוקים של העולם הזה, הזכרנו בעבר, לא תפסו שם. כללי העולם הזה לא תפסו בריבוע הקטן הזה של קודש הקודשים. עשר ניסים בבית המקדש, נכון, אבל בתוך קודש הקודשים, ממש, כן, עדיין בקודש עצמו, בחצר עצמה, היה חוקי טבע. הטבע, התורה לא משתיתה את חוקיה על פי הנס, היה חוקי טבע. פה ושם היו ניסים גם, בסדר? אבל המציאות של קודש הקודשים כל כולו נס. כל כולו לא שייך לעולם הזה, כי כמו שאמרנו, הוא כאילו ריבונו של עולם מוריד איזשהו נקודה מסוימת מהעולם הבא, שם אותה בעולם הזה. ולכן הגמרא אומרת, מקום ארון אינו מן המידה. ארון הברית היה יותר גדול, הוא והמוטות שלו, לא נעים להגיד, אבל יותר גדול מהרוחב של בית המקדש, זה נכנס, מרוחב קודש הקודשים. הארון עצמו שהיה 2.5 ירקו, תמשוך עוד לשני הצדדים את המוטות שהיו 10 רמות, ביחד עם זה, אז יוצא שזה מעל 10 רמות, וזה נכנס לתוך קודש הקודשים שהוא סך הכל 10 רמות. איך זה נכנס? איך אתה יכול להכניס חפץ של 12 מטר בחדר של 10 מטר? לא באלכסון, לא בעומק, לא בג... אין אפשרות, וזה נכנס. מקום ארון, זה לשון חזל, מקום ארון אינו מן המידה. כלומר, כאילו רק המוטות עצמם הם היו המידה, אבל הרוחב שהארון עצמו תופס, כי ארון הוא הנשמה של הנשמה, הוא הפנימיות של קודש הקודשים, הוא עצמו לא תפס שום מקום. כלומר, מגבלות המקום, כן? לא היו שייכים בו. אין דבר כזה בעולם שדבר לא תופס נפח. אין דבר כזה. תמיד כל דבר יש לו ממד הזמן וממד המקום חל עליו. מה הפירוש שחזל אומרים שארון לא תפס נפח, לא תפס מקום? מה המשמעות? מה אתה אומר?
אם אתה אומר
שהארון
עצמו לא יותר גדול מקודש הקודשים, אם
המוטות
הוא יותר גדול.
אז אני מדבר, עם המוטות, בסופו של דבר. אף על פי כן, עדיין, עם כל הבליטה שלהם, עם כל זה, זה לא היה בדרך הטבע. לא היה בדרך הטבע, עדיין זה היה יותר קטן.
זה ממש החוצה כאילו?
כן, זה בדרך הטבע, בסדר? זה כי אסור להוריד. בטבעות הארון יהיו עבדים, לא יסורו ממנו, זה לא כמו המנורה או השולחן, הם תמיד צריכים להיות ככה.
יש גם שאלה בגמרא עם הקרובין, איך הם היו, בכלל איך הם נכנסו, אם הם היו מהכנפיים הצידה,
זה עוד עניין, נכון, גמרא פסוקה. סליחה, יש כל, שם, לא זוכרים לגבי, גם שם יש משמעות של נס, לא זוכרים בהקשר הזה, יכול להיות, תראה לי, אבל שם הגמרא מדברת, בהלכות פסוקה לומדים מהכפורת, מהפריסה של הכנפיים של הקרובים. בכל מקרה, אז רואים את הנקודה הזאת שבבית המקדש, בבית המקדש הכללים של העולם הזה לא תפסו. לא תפסו. למה? כי כמו שאמרנו, זה הנקודה שממנה כל העולם, השער, שממנו כל העולם יונק מעולם האמת, זה בית המקדש. ולכן באמת כתוב, שרו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם, מה חזל דורשים? מהר"ן מסביר שזה בית המקדש, וינשאו פתחי עולם, זה בית המקדש. בית המקדש נקרא פתחי עולם. אומר המלבים, למה פתחי עולם? שממנו עוברים מעולם לעולם. בית המקדש הוא מקום המעבר בין העולם הזה לבין העולם הבא. בסדר? זה פתח בין עולמות. מה? צוהר, פתח בין עולמות. כן. אז זה הפתח, המעבר, נקודת המעבר בין העולם הזה לעולם הבא, זה בית המקדש. ינסו פתחי עולם, יעקב אומר את זה בצורה מפורשת, שהוא מתעורר, אין זה כי אם, וזה שער השמיים, אומר את זה בצורה מפורשת, את הנקודה שבית המקדש הוא שער, הוא פתח, הוא נקודת מעבר, בסדר? זה הנקודת מעבר בין העולם הזה לעולם הבא. עכשיו, מה זה העולם הזה ועולם הבא? העולם הזה זה המציאות הנגלית לעין, שמתפסת בעיני בשר, בדבורה לא מובנת, כן, בעיניים מאוד שטחיות, ויש את העולם הבא שזה המציאות, תוכן הפנימי של העולם. עולם הבא זה התוכן הפנימי, המהות של העולם. יש אנשים שחיים פה בעולם הזה עם תפיסות של העולם הבא. גדולי ישראל שיש להם הבנה עמוקה, לא לפי השכל האנושי. זה בחינה של... זה אדם שהוא שער, הוא פתח. זה אדם שמצליח להוריד שפע כזה, הוא מקדש את גופו, עד שהוא בשכל שלו מגיע למציאות כזאת של השגות אלוקיות פה בעולם הזה. אם זה רוח הקודש, אם זה נבואה, אוקיי? זה המהות באמת של בית המקדש. יש לנו, כך מסביר השפת אמת, את קורבן העומר מול קורבן שתי הלחם. קורבן העומר מקריבים אותו בפסח, וקורבן שתי הלחם בשבועות. אז הוא מסביר, אנחנו יודעים, עומר, סעורים, אכל בהמה וכדומה, היינו עדיין דרגן מוכה, ושתי הלחם, שבועות, קבלת תורה, אנחנו בדרגה של אדם. אז הוא מסביר באמת שזה מפתחות פנימיים ומפתחות חיצוניים. כך אומר שפת אמת. כך אומר. עומר מתיר במדינה ושתי הלחם במקדש. וכתיב פתחו לי שערי צדק. עוד פעם פתח. וכתיב פתחי לי אחותי רעייתי. שוב, גם הנקודה של חיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, פתחי לי. יש מפתחות חיצוניות ופנימיות. בעולם הזה יש הסתר, וצריכים בני האדם להיות כלים הרואים לקבל. אדם צריך להכין את עצמו ככלי שהשפע ירד לתוכו. העומר קרב בפסח, ועל ידי כך משתחררים ממאסר הגוף. זה היה. פסח זה השתחררות מעול מצרים, מה שעבוד. אנחנו באים עם הפתח הראשון, בא מנעול, ופותח את הפתח הראשון. זה הבחינה של העומר. להשתחרר מקבלי הגוף. זה הפתח הראשון, אלה המפתחות החיצוניים. שתי הלחם בשבועות זה פתיחת השערים הפנימיים וקבלת התורה. שתי הלחם זה כבר דרגה יותר גבוהה, זה כבר פתיחה יותר פנימית. אנחנו פה לא רק משתחררים מהאזיקים שלנו, אנחנו עכשיו צריכים לפתוח את הלב, את הפתח הפנימי, כדי שנוכל בשבועות לקבל תורה. לכן באמת גם שבועות, יש לו הדגשה מאוד מאוד גדולה בבית המקדש. שני החגים הכי מרכזיים של בית המקדש זה שבועות ויום הכיפורים. לא לטעות, לאו דווקא פסח. בשבועות הקריבו המון המון קורבנות. בית המקדש תופס מקום מאוד מרכזי בשבועות, ביום הכיפורים כמובן. למה? שבועות ויום הכיפורים הם אלה שני ימים של קבלת תורה. שבועות בפעם הראשונה, יום כיפור בלוחות שניים. כל העניין של חיבור בין תורה לבין בית מקדש, זה הפתח הכי פנימי. לכן בית מקדש הוא גם הפתח, הוא תופס את המקום הכי מרכזי. מה? כל אחד יש לו את הבחינה שלו, לכל אחד יש רמה שהולכת ועולה.
זה לא ענייננו.
יש ראשי עריר שמדבר על זה באמת. על הקבלה בין פסח לסוכות ובין שבועות לשמיני עצרת. בסדר? שזה עולה בסדר, עולה. יש תכנים פנימיים. בסדר? כרגע זה לא העניין שלנו. פסח זה קיום, זה לידת העם. סוכות זה קיום העם. שבועות זה לידת התורה. שמיני עצרת זה קיום התורה. יש דברים כאילו חוזר ומבסס את אותו עניין. בסדר? זה כרגע מהלך אחר. בכל אופן, יש לנו עוד פתחים. יש לנו עוד פתחים בעולם הזה. הלידה והמוות. גם הלידה והמוות הם שני פתחים, נכון? איך חזל קוראים לרחם? קבר. עודי תמהתי על הביטוי. אדם יוצא מקבר, חי 70-80 שנה וחוזר לקבר. אבל הקבר הוא נקרא, כן, הוא נקרא, הרחם הוא נקרא קבר. רחם זה גם אותיות מחר, כי הוא העתיד של התינוק שיוצא לאוויר העולם. אבל הרחם נקרא קבר. מה העניין בזה? מוציא אותך למוות, אתה אומר. אז לא נכון. העולם הזה זה לא מוות. העולם הזה זה חיים. אם יתאפשר לנו אולי בנקודה השנייה לדבר על העניין הזה. העולם הזה זה חיים, זה חיים גדולים. יש פה חיים, אלוהים נתן פה חיים. שאלה מה אתה עושה עם זה? כמו שאמר סדרן, אם אתה כלי להכיל את החיים האלה, או שאתה הורג בידיים, הורג בידיים את החיים שלך. אבל באמת, מה העניין הזה באמת שהוא נקרא קבר? יש הלכה בלכות נידה שבפתיחה מסוימת שיש בלידה, אז כבר האישה נתמת בתומעה, היא לא נקרא עדיין בתומת לידה, אבל היא עדיין כבר נקראת נידה, כי אני אומר אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. כלומר בשלב מסוים של פתיחה בהכריח יצא דם, וגם אם האישה לא ראתה יש בזה אינו. אז שוב, פתיחת הקבר זה ביטוי נורא והיום, ממש ביטוי נורא והיום. פתיחת הקבר, יוצא פה עכשיו תינוק לאוויר העולם, אומרים מזל טוב, ואתה, קבר נפתח פה, זה גם, כמובן, גם מבחינת תחיית המתים, גדול, כן, הלידה של האדם, זה כמו תחיית המתים בפתחי את קברותיכם, אבל הנקודה היא באמת שקבר זה מעבר, זה מעבר, מה זה לידה? לידה זה מעבר מהעולם הבא לעולם הזה, הרי גם בבטן, מה? טוב, זה ערות אמיר דהן ככה על הסטנסיל, ככה עוד בחינה, נכון? אבל המשמעות באמת של הקבר הוא שכשאדם נמצא, תינוק נמצא במעי אמו, הוא לא בעולם הזה. הוא לא בעולם הזה. זה ידוע, הכללים לא תקפים לגביו. נכון? הוא לומד את כל התורה כולה בזמן מאוד קצר, בהילון נרו על ראשי, נר דלוק. מה? מה? כן. במשך חייו ללמוד את כל התורה כולו. חיוב. מה? עכשיו, מה זה כל התורה כולה הוא מקביל? מה זה כל? אני צריך עכשיו לקרוא את כל המפרשים על ה... לא יודע מה, על השעת וזה. אז הוא מסביר באמת מה... מה, נו? מה באמת, נו? הוא מסביר... הוא מסביר שזה באמת את ה... נו? התנ"ך, המשניות. הגמרא כמובן, הראשונים, שולחן ערוך, שולחן ערוך ופוסקים מרכזיים, לא יודע אפשר להגיד לך מרכזיים, אבל אני לא זוכר, אני זוכר סיפור במעומעם, תקנו אותי אם אתם זוכרים את זה. היה איזה ילד אחד שלא נתנו לו, המלאך לא נתן לו את המכה והוא הריץ באמת, ואז נדמה לי שהוא ידע, הוא ידע מגן אברהם אפילו, נכון, מכירים את הסיפור? הרב דניאל, אתה זוכר את הסיפור הזה? שהוא ידע מגן אברהם, סיפור כזה? הבן ישחי. והבן ישחי משם יש ראייה, אבל בתז או בחורף הוא לא זה, אבל מגן אברהם עוד זה ידע, והבן ישחי. היה סיפור כזה. אז הנה, אז מה שמע יכול להיות, לא יודע אם זה... הוא בסופו של דבר אומר שאתה צריך לדעת שולחן ערוך, והניח מגן אברהם, משהו כזה, ותכלס הלכה למעשה, זה חיוב של כל התורה כולה. כן, זה מספיק עבודה ל-200 שנה, אבל בכל אופן, יש
לא צריך לדעת את זה.
לדעת, הוא ידע את זה. אדם צריך לדעת, ודאי. ודאי, מה זה? לא לקרוא את זה כמו תהילים. לדעת את הדברים, לא בעומק כזה, אבל לדעת. בסדר? לדעת. לדעת, לנסות גם לזכור את זה, איפה אנחנו?
בקיצור, אין לנו
סיכוי. אין סיכוי, בוא נתאבד, חבל על הזמן. בקיצור, אז התינוק באמת במעי אמו, באמת, לא יודע, סליחה, הוא יודע את כל הדברים האלה ולומד בצורה לא מובנת. הנשמה שלו רואה מסוף העולם ועד סופו, הוא רואה את כל הדברים האלה, איך יכולת, אדם כשהוא בתוך הגוף, אין לו יכולת של ראייה כזו. אלא כשהוא עדיין במעי אמו, הוא עדיין לא בכבלי הגוף. הנשמה שלו היא בלי הגבלות של הגוף. אז לכן זה יציאה, הפתח של הלידה, הוא נקודת מעבר בין העולם הזה, בין העולם בא לעולם הזה. והקבר, כמובן, הקבר גם הוא נקודת מעבר בין העולם הזה, חזרה לעולם הבא. ולכן באמת, מה? גם הוא, יש לו, גם נשמה של... גם נפש של גוי, הוא לא לומד תורה, אבל גם נפש של גוי, כן, כשהיא עדיין נעצלת מתחת כיסא הכבוד, עדיין היא לא בהגבלה שלה בעולם הזה.
אני אמרתי שנשמות של גוי מגיעים ממעלה של הבהמות.
מה?
שר השמיים, אבל אני שואל שהנשמות של יהודים מגיעים לכיסא הכבוד, של הגוי הם מהנפש של הבהמות.
מה? מהנפש? היכל השמות. יכול להיות. בסדר. הבהמות אמרתי. עם המשול לחמור. בכל מקרה, אז לכן, זה הסיבה, שבכל נקודת מעבר יש צורך בצניעות. יש צורך בהצנעה ובהסתרה. אוקיי? כל אחד מבין למה בלידה אישה לא יולדת ברחוב, זה לא צנוע שהיא מגלה את הגוף שלה, נכון? אבל זה יותר מזה, למה באמת, למה צריך צניעות בלידה? למה צריך הסתרה בלידה? כן? כי זה נקודת מעבר בין עולמות. כל נקודת מעבר, כן? עכשיו לא מדבר הארי פוטר, אני מדבר בקודש, כן? כל נקודת מעבר בין עולמות צריך שיהיה לזה את הצניעות של זה. זה הסיבה שהם חסים מת. מלא בלידה, אתה אומר מה, פשוט, מה, זה לא צנוע. האישה מתגלת שם בבושתה ובחרפתה. אז זה לא יפה שיראו את זה, נכון? אבל זה לא זה. זה לא הנקודה הזו, זה משהו יותר פנימי. למה מחסים מת? מת, אין שום יצר רע להסתכל על מת. מה הנקודה? לא מסתכלים על פנים שלהם. מה? מה לא טוב? עכשיו אנחנו מסבירים מה העניין. בסדר? עזב עכשיו, מת. מת איש, מת אישה, בת 80, אין שום יצר רע. בסדר? מכסים, לא קשור בין איש בין אישה, לא מסתכלים. או, למה זה קשור לצניעות? כי יש פה מעבר, כשיש נקודת מעבר בין שני עולמות, צריך את הצניעות, צריך את ההסתרה. אוקיי? למה? כי האדם נמשך מאוד מאוד לדברים האלה. יש איזשהו משיכה, איזשהו מגנט חזק לדברים האלה. זה העומק של העריות. זה העומק המשיכה לעריות. עומק המשיכה לעריות, כן? כי בעריות יש פה מעבר בין עולמות, לכן יש משיכה מאוד חזקה. תגידו ובמוות מה? תתפלו, אבל הפסיכולוגים אומרים שיש יצר מוות חזק מאוד. שני הכוחות הכי גדולים של האדם, יצר החיים ויצר המוות. אלא מה? יש לך גם יצר חיים חזק, אז אתה לא הולך ומתאבד כל הזמן, לא מנסה להתאבד. אבל יש משיכה גדולה למה שמעבר. יש איזושהי סקרנות, איזושהי משיכה למשהו שמעבר. אז נכון שיש לך גם כוח חיים מאוד גדול, אז אתה אדם ברדעת, ובמגבלות העולם הזה הרציונל מאוד מקרקע אותך, ואתה לא חופשי בדמיון שלך, יאללה בוא נתאבד, בוא נראה מה יש מעבר. אבל סוף כל סוף יש משיכה מאוד, מאוד גדולה לנקודה הזאת. יש משיכה מאוד מאוד גדולה למה זה, מה זה המוות, מה יש אחרי. אז לכן יש את המשיכה לנקודות המעבר האלה, בין לעריות שבא לידי ביטוי בלידה, ובין למוות. ולכן פה צריך צניעות, פה צריך הסתרה. קודש הקודשים הוא נקודת מעבר, לכן הוא נסתר. גם כשהאומנים היו יורדים בפיגומים, לסייד שם בגובה בקודש הקודשים, היו מכסים להם את זה, שלא יזונו עיניה מן הקודש. שהאומנים שנכנסים לקודש הקודשים, כדי לתקן שם כל מיני דברים, לחזק את בדק הבית, היו מכסים. אל תסתכלו בדברים האלה, חוץ מבקודות מסוימות של ברגלים, היו פותחים, ראו חיבתכם לפני המקום. אבל כשהדבר הוא פנימי, הוא קדוש, הוא חייב להיות מכוסה. לא שומרים יהלומים במרפסת עם הסמרטוטים לייבוש, יהלומים שומרים בכספת. כל דבר שהוא קדוש חייב בילט אין, חלק מהקדושה שלו זה הסתרה והצניעות שלו. ארון קודש לא גלוי כל הזמן, הוא מכוסה בכמה מעטפות. דבר עמוק חייב שיהיה לו את האסתר. גם ודאי, ודאי, בפשט, ודאי. מה זה אותו עבר? נקודת מעבר, אתה מוליד חיים. אתה מעביר חיים, הלאה, ודאי. כי אז היה, הזכרנו פעם בשלו. למה? אם צניעות כל כך חשוב, חווה ערומה. איזה יופי, וזה האידיאל, וזה האידיאל, אחרי החטא נזכרנו בעריכות, אתה זוכר? לא זוכר, פעם הם הסבירו אותך, כבר תחנתי את זה 20 פעם, אם זה אידיאל אז למה? נו, כי אז לא היה צריך,
לא היה
צריך, לא היה צריך את ה... זה, אנחנו מסבירים ציפת הפנימיות של תוך את כבוד המת. בוודאי הכל נכון, בוודאי שהכל נכון, שכבוד המת, לחסות אותו, המת משתנה הפנים שלו, המון פעמים השם ישמור איך הוא מת ונפצע וזה, ודאי הכל טוב ויפה, כבוד המת שלו, ינבה למת, נכון. אבל יש משהו עוד יותר בפנים. עוד יותר בפנים שהמקובלים מסבירים לנו. הנקודה הזאת, וזה גם קודש הקודשים. כל דבר של מעבר, יש משיכה גדולה. לכן, בנשמת אפנו יש לנו משיכה גדולה לבית מקדש. מתפללים על זה 2,000 שנה. למה? לא, אין לנו הרבה הבנה במודע. אבל בפנים, בית מקדש זה משהו, זה עוצמה מאוד גדולה. זה בחינת עולם הבא פה, על כדור הארץ. זה דבר... לא מרגיש את זה, יש דברים יותר פנימיים, נכון, נכון, כמו שאמרתי. גם כשאדם נמשך לבחורה, נמשך לבשר שלה ולגוף שלה, הוא לא עכשיו לומד הרב קוק ומבין למה הוא נמשך לבחורה. בסדר? הזכרנו את זה בשיעור לפני שבועיים. יש תופעות שאדם עושה, שיש להם עומק פנימי מאוד שהוא לא מודע לזה. הוא לא מודע לדברים האלה, בסדר? וזה, תכף נחזור לחנוכה. חנוכה זה חג מאוד מאוד פנימי, מאוד מאוד קדוש. שדווקא דרבנן הם אלה שקבעו. בסדר? קוראים לזה בין הזמנים דרבנן, מהיום באחד. נכון? פסח הוא בין הזמנים דאורייתא, כן? זה חג דאורייתא. אבל אחרי זה בין הזמנים דרבונו, בסדר? הארבעה ימים האלה, שגם הם גם חשובים. מי הזמן ניגע באמת בחשיבות קצת של בין הזמנים. אז יש פה משהו פנימי בנשמה, בתודעה הפנימית של אדם, של נקודת המעבר. באמת, לכן אתם רואים את זה גם בנקודות מסוימות. בברית בין הבתרים היה גילוי מאוד גדול. היה גילוי מאוד גדול. חלק מהמאפיינים, התפאורה שהייתה בברית בין הבתרים, זה חושך ועלתה, עוד פעם הסתרה, ותרדמה גדולה נפלה עליו. אברהם נמצא בהסתר מאוד מאוד גדול, כשיש פה גילוי גדול. הר סיני, מה קורה בהר סיני? יותר מכל דבר שהקדוש הוא מדגיש לפני מתן תורה, הגבל את ההר וקידשתו. כיסה כל יסכל, או ירו ירא, אם בהמה אם איש לא יחיה. במשוך אלף פעם, הגבל את ההר, ונכונה, שלושת ימי ההגבלה. כל כולם נקראים הגבלה, לא התקדשות, לא הכנה, הגבלה. הגבלה והגבלה והגבלה. למה? כי יורד פה עוצמה גדולה מאוד בהר סיני. יש פה מתן תורה, יש פה גילוי אלוקי גדול. יש פה מעבר בין עולמות. יהיה משיכה אדירה אל הקודש. כשיש משיכה אדירה אל הקודש בצורה לא מבוקרת, זה יכול להיות נורא והיום. אז לכן יש צורך לחזור ולהדגיש. משה עולה יום לפני הר סיני, ואז הקדוש אומר לו, ריבונו של עולם, כן, מה? עוד פעם, לך תוריד לרד אל העם, כן? ותגביל אותם עוד פעם. כבר אמרת לי, כבר הגבלתי עוד פעם. לך תדגיש להם עוד פעם את ההגבלה. והיה אפילו תיחום, היה איזשהו גדר שלא יעברו. למה הצורך בהגבלה? למה הצורך בהסתרה הזאת, במניעה הזאת? שוב, יש פה גילוי גדול, וכשיש גילוי גדוש, גדול, יש משיכה אדירה אל הקודש, אתה נשאב לזה, ואז זה יכול להיות נורא ביום. הדוגמה הקלאסית, איך? לפני זה, לפני. נדב ואביהו. נדב ואביהו עשו את הדברים מתוך יצר קדושה גדול מאוד. הם התפרצו אל הקודש פנימה, מתוך קדושה, הכל מתוך קדושה. מתוך צורך לעבוד ריבונו של עולם. אשר לא ציווה אותם, אבל עשיתם את זה לא במקום, לא בזמן הנכון, לא במינון הנכון, נכנסתם פנימה, וזה פה מקום קבורתכם. אי אפשר, אתם לא מסוגלים להכיל את זה. כי יש משיכה גדולה לעניין הזה, לכן כל דבר שבקדושה גדולה חייב להיות הרבה תיחום, הרבה הגבלה, הרבה מסוכות עד שמתקרבים. וגם כשמתקרבים במינון נכון, בהדרגה נכונה, כשלומדים זוהר, לומדים פנימיות התורה, לא לומדים את זה סתם ככה. לא בכל גיל, לא עוד רק ניקית את החלה ואמרת פרשת שבוע, תתחיל ללמוד לי את זה. יש הגבלה, יש הרבה הכנה, יש מקווה, יש זמן, יש איקס ידיעות בתורה שאתה צריך לדעת ולהכיל במחשבה של התורה כדי להיכנס לפנימיות. כל דבר שהוא, כל שהוא יותר פנימי וקדוש, זה עניינו. יוון, יוון הצליחה באמת לפגוע עמוק. היא הצליחה לפגוע עמוק, כמו שהזכרנו לפני שבועיים, נכון? היא הצליחה לפגוע מאוד מאוד עמוק בנקודה הפנימית. כמו שאמרנו, זה לא שבא עכשיו איזה סרדיות יווני, וכל בקבוק שמן שהוא ראה שם במחסן של בית המקדש, פתח, ירק, סגר, הכניס זנבות של התאה לכל השמנים. תימו את כל השמנים. זה לא הנקודה. יכול להיות שכן, אבל זה ודאי לא העיקר. מה זה תימו את השמנים? הם הצליחו לפגוע מאוד גבוה בחוכמה שלהם. הם הצליחו להשפיע כל כך עמוק על נקודות הפנימיות של בעם ישראל. שמן, זה החוכמה, זה הפנימיות של הבן אדם. הם הצליחו לתמי אותנו. זה תימו את השמנים. מה הם לא הצליחו לטמא? אותם כהן גדול. את הנקודה הכי הכי פנימית של נשמת האומה, הדבר הכי הכי פנימי, כהן גדול ששואב את כוחו מקודש הקודשים, הוא היחיד שמותר לו להיכנס. הם הצליחו, הזכרנו את זה. המהר"ל כותב את זה, חל בגימטריה 65, יוון בגימטריה 66. יוון, אומר המהר"ל, לא אני, הצליחו לעלות על הקודש, על ההיכל. ההיכל זה הקודש איפה שנמצא מזבח הקטורת, המנורה והשולחן. יוון הצליחה בחוכמה שלה, כן, לכבוש את מערכת הדעת בצורה כזו, שהיא הצליחה לגבור על הקודש, אומר המהר"ל. היא הצליחה, לכן בגימטריה זה כאילו אחד יותר. כמובן שזה רמז. להגיד לך שיוון הצליחה לטמא את השמנים. המנורה נמצאת בקודש. היא הצליחה לטמא את המנורה שבהיכל, את המנורה שבקודש. היא הצליחה לטמא מאוד גבוה יוון. מה, היא לא הצליחה את קודש הקודשים. בזה היא לא מסוגלת. יוון מצליחה לטמא בפנימיות, אבל לא את הנשמה של הנשמה. את אותה נקודת מעבר. מעין, מעין, נכון. מעין. זה את שער החמישים. את שער החמישים, את הנקודה הפנימית שאותה אי אפשר. זה אגב מה שיותר התחדש בחנוכה. זה מה שנחנך בחנוכה, חנוכה. מה שהתחדש, כן? מה שחנוכה, הנקודה הפנימית, לכן אמרנו, חג חנוכה עמוק מאוד במהות שלו. כי התחדשה פה נקודה מאוד מאוד פנימית, מה שלא היה ברור עד אז. אומר, אמנם אור החיים אומר את זה שכבר התחדש במתן תורה. אור החיים אומר שהקדוש ברוך הוא בחיפזון הוציא אותם, למה? כי אם טיפ היו עוד נשארים במצרים, היו מגיעים לשער הנון, ואז אבוד, אבוד. אבל אומר אור החיים, כל זה לפני תורה. כשאין תורה בעם ישראל, אז נשמת היהודי שהיא קדושה מאוד בלי תורה, היא יכולה, אם יישמעו אותה, לרדת למטה, למקום שאי אפשר לעלות ממנה. כל באיה לא ישובון. אבל אחרי מתן תורה אין שער הנון של תומה. אחרי מתן תורה, אחרי העוצמה הזאת, מה שהתחדש באותו מעמד גדול בהר סיני, יש נקודה פנימית בליבו של יהודי, ששום גוי, שום תומה בעולם, לא תצליח לגוע בו. אמרנו, untouchable. בלתי נגיע, בלתי אי אפשר. יש נקודה שאמרנו, קודש הקודשים. זה הקודש הקודשים שהתחדש. אי אפשר לגוע בזה. הרב קוק אומר את זה יותר, הוא אומר, יש לנו הלכה של אכילת מעשר שני, נכון? יש לנו מעשר ראשון נותנים ללוי, תרומה נותנים לכהן, מעשר שני, מה קורה איתו? או ש? יהודי אוכל אותו בירושלים. מה, איך יהודי אוכל מעשר? מה אתה כהן? מה אתה לוי? אומר רב קוק, כן, זה מה שמתחדש במעשר שני, שיש בחינה של לוויה וכהונה, ואפילו כהונה גדולה בכל יהודי. הבנת? הבנת? הפח הקטן היה בך,
אותו פח שחתום בחותמו של כהן גדול היה שם במקדש, אבל מה שהתחדש בחנוכה, שיש בחינה של כהונה בכל יהודי, אפילו כהונה גדולה. התוכן הפנימי העמוק הזה, שיש בכל, רק למעלה למעלה בעם ישראל, הכהן הגדול, הוא נמצא בלב כל יהודי ויהודי. ולכן אתה אוכל מעשר שני בירושלים, אתה יהודי טובל, נטהר, לא אכלתי בעוני ממנו, לא ביערתי ממנו בתמם, מתקדש ומתאהר, מגיע פנימה לירושלים ואוכל מעשר. לומר לך, גם אתה כהן. גם אתה יש לך בחינה של כהן, ולכן אתה אוכל את המעשר הזה. זה מה שמתחדש לנו בחנוכה. שהיוונים, וזה, אנחנו חייבים להם הרבה טובה, תדעו לכם. הרבה טובה חייבים להם. זה הנקודה, זה מה שהתחדש, שמצאו, הרי כתוב בספרים שזה היה עוד מימי שמואל, מימי שמואל אני חושב, כן. אותו שמן של כהן גדול, זה לא אותו כהן גדול באותה תקופה. זה מצאו איזה קד קטן שהיה חתום כבר מאות בשנים, נסתר באיזה פינה, חתום עם חתמות ככה, ראו את התאריך ייצור, כן? השביעי לחצרי, לא יודע מה, 1500 לפריאת העולם עוד. אז ראו שם את התאריך ייצור, זה לא יודע, תאריך תפוגה אין לו, כי הוא קודש קודשים, הוא לנצח טרי וטוב לשימוש. אבל זה היה משהו עמוק עמוק, שישן ישן שמצאו אותו. אבל יותר מזה, כמו שאמרנו, מה שהתחדש, שבכל יהודי יש כהונה גדולה. כל יהודי, לכן הוא אוכל מעשר, לגמרי, לא לכל הדעות, לא לכל המשמעויות, אני לא יכול עכשיו ללבוש בגדים של כהן ולהיכנס פנימה, כמובן, זה רק מבחינה רעיונית. אבל הנקודה היא שהנקודה הכי הכי פנימית נחשפה. נחשפה עכשיו בחג חנוכה. ולכן חייבים הרבה, הרבה טובה ליוון, ואנחנו עושים להם גם הרבה טובה. מי היום זוכר את יוון? מי היום זה יוון? מי זה היום זה יוון? הגבינות של פיראוס או מיקיס תאודורקיס? מי סופר אותם היום? לא שם עליהם שקל. היום יוון היא כמובן לבשה ופשטה צורה אחרת לגמרי. אבל יוון, אז כלום. רק בזכות זה שאנחנו פעם בשנה שמונה ימים דשים בהם ומנגחים אותם, מדברים על החוכמה שלהם, אנחנו עושים להם הרבה טובה. כמו שאמרנו הרבה פעמים. עדיף שתהיה שונא של מישהו, מאשר שתתעלם ממנו. כשאתה שונא של מישהו, אז אתה איזשהו סוג של קשר, של שנאה, אבל כשאתה מתעלם, אתה לא סופר אותו. אז מי זוכר אותם? אנחנו היהודים דואגים כל שנה להרים אותם על נס, ועם צ'פחה להוריד אותם למטה, להראות כמה באמת הייתה להם חוכמה, אבל כמה אנחנו עלינו עליהם. הצלחתם להיות המספר 2 שלנו, בכל האומות, אבל מספר 2. את המספר 1 זה אנחנו. אתם לא מצליחים לעלות עלינו. זה באמת העוצמה הזאת של חנוכה שקשורה לבית המקדש, כן? ולכן באמת, כמו שהזכרנו, פתחי עולם, נקודת המעבר, איפה מדליקים נרות חנוכה? בפתחים. מדליקים בפתחים. אותם פתחי מעבר שהזכרנו עליהם, לידה, קבר, בית מקדש, קודש הקודשים, מה אנחנו באים ואומרים? הרי לכאורה, אם היו שואלים אותך, היית אומר, תשמע, אם כל העניין הוא להדגיש את הקודש הקודשים, אז אלוהים, למה עשית את הנס בשמן של המנורה? היה מתאים שהנס יהיה איפה? משהו בקודש הקודשים, איזה משהו שיצא מהארון, איזה חתיכת, איזה שבר מאותם לוחות ראשונים שיוצאים מהארון, איזה ספר תורה שכתב בו, ששם יהיה הנס. למה הנס הוא דווקא במנורה? שהיא בקודש, לא בקודש הקודשים. הרי מה הוורד שלך בחנוכה? אתה אומר שיוון הצליחו להתגבר על עם ישראל בקודש, אבל בקודש הקודשים הם לא הצליחו לעלות. פה אנחנו עולים עליכם, באיכות ובמהות, לאין ערוך ואף פעם לא תגיעו. כמה שתנסו לתמה אותנו, לא תצליחו בנקודה הפנימית. אז לכאורה הנס היה צריך שם, אבל זה בדיוק כל העניין. אתם שומעים? סליחה שאני מעריך. רב דניאל, כמה נשאר לי? עוד רבע שעה? אז הנקודה היא זה בדיוק, והרב קוק מדבר על זה הרבה, לא חוכמה למצוא את הקודש בקודש. בוא תמצא את הקודש איפה? בחול. אתה שומע נבו?
נבו.
ערכו של הקודש שבחול גדול מערכו של הקודש שבקודש. מבין מה אני מתכוון? חוכמה לחפש את אלוהים שם? זה ברור שהוא שם. ספר תורה, קודש הקודשים, הכל, תשמישי קדושה, בית כנסת, פרוכת, בימה. לא חוכמה לחפש את אלוהים בבית כנסת. חפש אותו בחוץ. ותעלה את הקדושה שם, זה קודש יותר גדול. כי פה ביג דיל, חכם בלילה, ברור שפה הכל קדוש. לא אמרתי לך עכשיו לדיזינגוף ושם תחפש אותו. בסדר, אבל תבין את העיקרון, מה היהדות רוצה להגיד? היהדות אומרת, חנוכה לא עושה לי נס בקודש הקודשים, הנס לא יוצא משם. הנס יוצא במנורה. לבוא ולהגיד שהמנורה שואבת את כוחה מקודש הקודשים, אבל היא מאירה החוצה. להריד זה בחוץ. לא להשאיר את הקודש בפנים. לא בבית מדרש אתה קדוש.
מצוין, ודאי שעיקר היום שלך יהיה שם. אבל החוכמה היא ללכת החוצה ואת זה לקדש. אוקיי? ולכן באמת נרות חנוכה עולים על נרות המנורה. נכון? ככה הקדוש ברוך הוא מנחם את אהרון הכהן ובעלותך. מה אתה רוצה? הם יקריבו לשעה. אתה לדורות, ולא לדורות כל יום בבית המקדש, אלא אפילו אחרי שיחרב בית המקדש. נרות בית חשמונאי זה הילדים שלך יעשו. אין לנו זמן כרגע להיכנס למה דווקא הילדים שלו. למה דווקא הכהנים הם אלה שצריכים לחולל את הנס של בית חשמונאי הכהנים. אבל הכהנים שלדורי דורות הנחילו לנו את נרות חנוכה, מה הם אמרו? אנחנו שואבים את הכוח מבית המקדש, אבל אנחנו מוציאים אותו החוצה. אוקיי? נרות בית המקדש, מה הם עשו? הם היו בפנים, מי ראה אותם? מי ראה אותם? כהן אחד שנכנס. כהן אחד נכנס כל בוקר וערב להדליק ולהטיב אותם, וזהו, אבל מי ראה את זה? אוקיי? יש לי פה קושייה גדולה על, לא יודע אם זה נועמי שמר או מרים ילן שטקליס, לא יודע מי שהמציאה את השיר קד קטן. כן, אילו לקד זה, איך זה נשמע? מקדשנו לא הוא אר, לא נכון. הנרות לא, הם לא, לא, לא מאירים את בית המקדש. היא לא ראתה גמרא במנחות. ולא זכר צער, היא נסתר מעיני הגמרא במנחות. זה גמרא בשבת, שכתוב בכי לאורה הוא צריך. בית מקדש צריך את האור של המנורה. ריבונו של עולם מאיר את הכל, הוא אורו של עולם. הנרות לא היו צריכים להאיר את בית המקדש. כן, צריך לעשות, יש גרסה חדשה בנו. מה? בקיצור, אתה נרות אפילו את המקדש. אפילו את המקדש לא העירו. יש להם בחינה גבוהה מאוד, למה מדליקים אותם? עדותי ששכינה שורה בישראל. אבל עכשיו בא נר חנוכה ואומר, את הנרות האלה אתה מוציא, עכשיו זה לא וורט בעלמה, באמת שזה לא וורט בעלמה. זה באמת הלכה למעשה. אסור שחג יעבור. איך היה החג? נחמד, אחרי החגים, נכון, יש מושג, אחרי החגים. לא נכון, חג אסור שהוא יעבור, חג צריך להיכנס. נכון, הסוכה כבר לא קיימת, אין לולב, אין לחם בדבש ואין חנוכיה. אבל הפנימיות של החג, התוכן של החג, המסר של החג, צריך להישאר פנימה, אבל להמשיך להעיר אותו. הזכרנו, מיוחד חנוכה. אור שמפיץ את החושך של חורף. להבין מה התפקיד של יהודי, קודם כל תדע מי אתה. תדע מי אתה. לא רק אני דפוק, אני אפס, אני לא שום דבר. לא, קודם כל תדע מה יש לך בפנים. יש לך בחינה של כהונה גדולה בתוך נפשך פנימה. יש לך עוצמה מאוד מאוד גדולה לכל יהודי. ויש לך את היכולת ואת החובה לשים את הנרות בפתח, לבוא ולהגיד עכשיו לא רק בית המקדש הוא פתח בין עולמות, את הקדושה אני מוציא החוצה, אני כל הזמן מוציא החוצה. זה העניינו של חנוכה, להפוך את המציאות כולה לבית מקדש. עכשיו את אותה נקודה, אותה פתח, לכן תמיד חזן מדגישים, פתחו לי פתח כפתחו של מחד, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. איזה אולם? אולם חתונות? איזה אולם? אולם ספורט שבונים פה? נו, מה זה האולם שכתוב בגמרא? אולם של בית המקדש. היה 40 אמה גובה, 20 אמה רוחב. 40 אמה גובה, אתם קולטים מה זה? 20 מטר פתח. 20 מטר פתח. בניין בין 6 קומות, דלת בגודל של בניין 6 קומות. אוקיי? אותה נקודת מעבר. פיתחו לי. העניין בעבודת השם תפתח. תפתח, תהיה מעבר שמעביר את הקדושה. אתה תתחיל קצת, אני אפתח לך פתח כזה ענק. עכשיו אתה שם את הנרות חנוכה בחוץ ואתה מוציא את זה החוצה. זה התוכן הפנימי של קודש הקודשים. לכן זה חנוכת המזבח, חנוכת המקדש. יותר מזה, מה שהתחדש בחנוכה, מה שנחנך בחנוכה, אותה בחינה חדשה, זה החנוכה הפנימי של כל יהודי ויהודי. עכשיו יתלבן, עכשיו ירד לעביר העולם התפיסה שכל יהודי זה בית מקדש. כל יהודי זה קודש קודשים, והתפקיד שלך לשים את זה החוצה, לשאוב את הכוח מהבית, מהפנימיות. אבל להוציא את זה החוצה. יעזרנו השם, תכף ניגע בשאלה השנייה, שבאמת נבחין מה זה. מה זה הנקודה הפנימית הזאת? כי אם אדם יודע את רום ערכו, ויש נקודה, אז זה מלא, זה מאוד מאוד מעודד. כי המון פעמים אדם מאוד מיואש. איפה אני נפלתי לבור תחתיות? מותק, אף פעם לא נפלת עד למטה. תמיד אתה יכול לעורר את אותה נקודה, ואותו נר, אותו נר שאף פעם לא חסר, נר לאחד נר למאה, יפיץ הלאה ויגדיל את האור, ובזה היא כן צודקת, אותה שחברה את השיר בנו חושך לגרש, שנר קטן וכולנו אורתן, וזה באמת צדקה. עכשיו לשאלה השנייה, למה באמת קבעו את זה לשנה אחרת? אז באמת יש פה הסבר הלכתי, וגם הסבר רעיוני, יש לי 10 דקות. כן? יש הסבר הלכתי, השם משמואל זה האדמור מסוחצ'וב, הוא באמת מסביר את העניין הזה, למה באמת קבעו את זה לשנה אחרת ולא לאותה שנה. הוא אומר, אגב, שימו לב להבדל אתם איתי?
כן, כן.
אז למה באמת? השם ישמעו את מעלה שלה, אבל לא שמתי לב אליה. בנס פורים, אחרי הנס, מה מרדכי ואסתר עושים? אחרי האגרות הראשונות, שולחים עוד אגרות, כן? לקיים את ימי הפורים האלה, כאילו כביכול, השם ישמעו מסביר שהיה פה איזה מין משאל עם. שאלו, מרדכי ואסתר שואלים את כל היהודים ב-127 מדינות, מה דעתכם? האם באמת אתם רואים לנכון לציין את זה כחג לתמיד את ההצלה הזאת? כן, ואז באמת קיימו וקיבלו, באו וחזירו להם, מה? לא הבנתי. לא, סליחה, לא הבנתי את השאלה. תחזור על השאלה, מחילה.
זה החג היחיד.
נו.
כן. אבל לא מתו איזה אלף יהודים
לפני. חנוכה. מה, בפורים?
חנוכה עמדו מפורים.
בפורים אתה מתכוון?
כן, בפורים.
נכון, בסדר, אבל יש דברים אחרים. יש ערכים אחרים שמודדים בהם נס, בסדר? נכון, שלפעמים לא נפקד ממנו איש, זה נס גדול, כמו שהיה במדיין וזה. אבל יש עוד רעיונות גדולים מאוד, ולא... ואגב, באמת, פורים הוא דבר גדול מאוד, מה, אין שאלה, אתה צודק. זה שהוא יום אחד ולא שמונה ימים, זה הסבר אחר. אוקיי? בפשט, אוי ואבוי אם הוא היה שמונה ימים. אוי ואבוי. תאר לך שמונה ימים שחרות וג'ננה אוי ואבוי. כן, חנוכה זה בכל רעש. אני אומר, יש הבדל מהותי בין חנוכה לפורים. חנוכה זה עלש קטנה, תרתי משמע. חג עלש קטנה. פעם ביום מדליקים חצי שעה, כן, משהו עדין, סולידי, ממשיכים ללמוד, אוכלים פה ושם סופגניות. פורים, זה עד בכל רעש גדול, אדיר וחזק, מפוצץ הרים, יום אחד, בום וגמרנו. אוי ואבוי, זה שמונה ימים. להיות באמת אחזנו. מה?
למה בעצם בחנוכה, מה, כאילו, איך מזכירים את זה, לזה חנוכיה וזה, ובעצם הנס הגדול הוא היה... כמו שאפילו
בעל הניסים,
אתה לא
מכיר
בכלל
את פח השמן,
אתה אומר שהם ניצחנו, שהם
עוד קצת,
שהם לא
הצליחו ל... עיין שיעור לפני שבועיים, דיברנו על זה. דיברנו על היחס בין נס פח השמן, שמודגש בגמרא ובחנוכיה, לבין נס ההצלה, שמוזכר ב... מה זה? מה? לא, 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 זה שיעור שלם. תוכנים את זה בלי סוף. זה שיעור שלם, לבין הנס ה... בסדר? לנס של ההצלה שכתוב מעטים מול רבים, בנפרד, בסדר? בנפרד נדבר על זה. בקיצור, איפה היינו? אז השם ישמעאל אומר שפה מרדכי ואסתר שלחו, העם החליט על החג הזה, על פורים. ואילו בנו, בחנוכה, לא מצאנו שום דבר. החשמונאים קבעו, מתתיהו, יהודה, מי שנשאר שם בחיים, זהו, קובעים עכשיו,
חג,
זה הכל, הנחתה מלמעלה. אז הוא מסביר את זה הלכתי יפה. שבאמת יש, כתוב בגמרא, איפה ציוונו על נר חנוכה? הגמרא שואלת, אמיר, תשובה, איכן ציוונו? אשר כי זה מצוות על נר חנוכה, איפה כתוב בתורה להדליק נר חנוכה?
לא כתוב.
תשובת הגמרא, לא תסור, יפה, לא תסור מכל אשר יראוך, נכון? עכשיו, בתורה כשכתוב לא תסור, כשכתוב בתורה לא תסור, בואו נסתרז, שלא תסור זה, וקמת ועלית אל המקום, שם בזקן ממרא, שם מודגש שאסור, ליהודי, אפילו לזקן, לסור מהציווי של בית הדין הגדול. אז חז"ל אומרים, מלמד שהמקום גורם. כלומר, יש דעות בראשונים שדווקא איסור שהסנהדרין קבעו אותו ביושבם בלשכת הגזית, רק אז יש איסור שלא תסור. אבל, יש לזה תוקף, אבל אם בית דין לא קיים, אין סנהדרין, או שהם לא נמצאים בלשכת הגזית, אין על זה לא תסור. עדיין צריך לשמוע לדברי חכמים, אבל האיסור שלא תסור לא שייך, חבל, אתם לא מקשיבים.
ולכן הם חיכו עד שהסנהדרין תחזור.
עכשיו, בפורים אנחנו בגלות. בפורים אנחנו בגלות, אין סנהדרין, אנחנו בכלל נמצאים בעם ישראל. אז אומר השם שמואל, אז אי אפשר לתקן תקנה מכוח סנהדרין. אז מרדכי ואסתר גדול ככל שיהיו, נכון שמרדכי היה מאנשי כנסת הגדולה וכולי, אבל הוא לא יושב שם, כן? כן, בהיותו כבדס, בסדר? בהיותו בית הדין הגדול לצדק של עם ישראל. הוא נמצא שם בגלות, לכן אין לו כוח לתקן, לכן הוא שואל את העם. אם זה בא מאיתכם, אז אני יכול לתקן. אם כולכם מסכימים, אז באמת יהיה לזה תוקף. אבל בחנוכה, נמצאים בארץ ישראל, הזכרנו באמת, שזו אותה גלות שאנחנו נקראת, גלות יוון, למרות שאנחנו פה בארץ, אז כשהשתחררנו מהגלות הזאת, יש סנהדרין, יש בית הדין, יש כוח לתקן, לכן לא צריך לשאול, לא צריך לשאול את העם. היום איפה לשכת הגזית, ואיפה, נו, אין סנהדרין. מי אלה שיש להם סנהדרין בירושלים? אז זה מה... אין סנהדרין היום. נכון שיש... לפני 500 שנה, בזמן מערי ברב, עלתה השירות הזאת, אבל נגנזה. זה ירד. אין...
בפורים אמרת שלא היה, שעם יש...
אמרתי, בפורים לא היה, לכן היה צורך לשאול את העם. ואילו בחנוכה,
יש. אם עכשיו הזעם יחליט לזיין את זה, ויגיד הרב עובדיה
יבוא. אז יכול להיות, אז יכול להיות שיהיה לזה תוקף. יהיה לזה תוקף מסוים, אם קיבלו עליהם, כן? כמו פקטיות בפסח, כמו דברים מסוימים, שקיבלו עליהם עדה מסוימת, קבלת הרבים עליהם ועל זרעם, ואז זה תופס. כן? יש דברים שתופסים, אפילו אין לך רשות לשנות במקרים מסוימים, אם זה קבלת הרבים. בקיצור, אז לכן באמת הגמרא מדגישה לגבי נר חנוכה, לא תעשו. אבל ולכן, למה זה לשנה אחרת? הוא מסביר כי באותה שנה עדיין היו טמאים, והסנהדרין לא יכלו להיכנס עד שתיהרו את המקדש, ועד שהם נטהרו, לא יכלו באותה שנה לקבוע. שנה אחרי זה כבר החזירו את סנהדרין למקומה, ואז קבעו את זה, לכן לשנה אחרת. אבל השפת אמת אומר עוד משהו. אתם שומעים? בזה אני מסיים. יש שני סוגי ניסים. יש נס, האמת שהטבע גם הוא נס, נכון? זה שהשמש זורחת בבוקר, זה שאתה חי, זה שעכשיו אני מדבר איתכם, זה שאני יכול להזיז את השרירים שלי, זה שאני אוכל ואני נהיה שבע, זה וזה וזה וזה, ושאני נושם, הכל זה נס. זה לא כל בר דעת מבין שהנס הזה גדול לאין ערוך מנס חנוכה או מקריעת ים סוף. אוקיי? כי זה נס שהוא 99.9% מהמציאות, וזה פעם ב-6,000 שנה נקרע הים. אז מה נס יותר גדול? נס שמתמיד כל הזמן, או נס שהוא פעם ב... אז יוצא שמה ההבדל המהותי בין נס לטבע? אם טבע הוא נס בדיוק, הוא אפילו יותר מנס, אז מה ההבדל? למה לזה אני קורא נס וזה אני קורא טבע? השכיחות, זה הכל. זה שכיח, התרגלתי, אז זה טבע. אבל זה שהשמש זרחה בבוקר, והיא 6,000 שנה כבר לא זזה ממסלולה, זה נס פי 1,000 יותר מקריעת ים סוף. אוקיי? ודאי, כן. אז הרמב"ן אומר את זה, מהניסים הגלויים אתה לומד על הניסים הנסתרים, שהם הניסים היותר גדולים. רק אתה בהם צריך להתבונן, אוקיי? אתה בהם צריך להתבונן. אבל הניסים כל המציאות, יש חזרנו לארץ, חזק בו. חזרנו לארץ, אנחנו חיים פה במדינה, אנחנו מגינים ששת הימים. אני לא מבין, לא מבין כאלה שלא חוגגים את ששת הימים. איך לא מודים להשם ביום ירושלים? כזה נס גדול ואדיר בשישה ימים, לא בשמונה ימים. בשישה ימים כפלת פי 4 עד שטח המדינה, ונס כזה עצום, לא להודות. אבל באמת השפת אמת אומר, הוא מדבר על הודעה ועל הלל. איך כתוב שם? קבעום בהלל והודעה. מה ההבדל בין הלל והודעה? הודעה זה פרץ טבעי של רגש, שאתה אומר אותו כשניצלת. מודה להשם. סעודת הודעה, ברכת הגומל, קורבן תודה. היה לך איזשהו צרה מסוימת, ניצלת ממוות לחיים, או היית חולה חלילה או משהו כזה, על זה מודים להשם, אוקיי? הלל, מה זה הלל? משהו יותר פנימי. זה להבין את הדרך שבה ריבונו של עולם עשה לך את הנס. לא סתם ניצלת ממוות לחיים. להתבונן. להתבונן על הדבר הזה ולהבין, וואו, הריבונו של עולם יכל לעשות את זה בדרך הרבה יותר פטלטלה, בדרך הרבה יותר ארוכה, רבת מסוכות, עם הרבה שברי הליכה בדרך. אבל ריבונו של עולם עשה את זה בצ'יט, באיזשהו נס, שנקרא הים, שפתאום יש נס חנוכה, שפתאום אנחנו מעטים מול רבים מנצחים את האימפריה היוונית. זה, על זה כבר מהללים, לא מודים. להודות סתם משהו שבעיניים של בשר ודם, כן, ניצלתי, ברוך השם, אני חי, אבל יש שני סוגי חיים. יש חי לא מת, ויש חי חי. וואו אלוהים, מה הורדת לי, מה הבאת לי? זה לא סתם חיים. אדם מגיע על השלוחה, אז בשלב הראשון על מה הוא מודה? שברוך השם, אני לא נמצא עכשיו באיזה מועדון בלילה. בסדר? אני לא במוות. אני בחיים, אני פה, מה אני עושה? כלום. לא מצליח להיכנס לשום שיעור, לא מצליח ללמוד, קשה לי להתפלל, אבל קודם כל אני מודה להשם, אני לא בתופת הזאת. מה? בסדר, גם זה לא לשמה, אבל בסופו של דבר מגיע לשמה, כפי שעינינו רואות. מה? אז זה יש זה, אבל על זה מודים? רק על זה מודים? עכשיו כשאתה נכנס פנימה לעולם התורה, אתה פתאום רואה, זה לא רק זה שאני עכשיו לא רוקד עם בנות. וואה! איזה יופי, מה אני שומע, מה אני לומד, איך אני מפנים דברים, איך אני מעכל אותם, איזה הבנה פנימית יש לי, איזה הסתכלות אחרת. אני חושב שכולכם יכולים להגיד את זה. כולכם אחרי כמה חודשים פה, בטח כמה שנים, רואים את המציאות על מה צריך להלל כאשר אדם מתחבר לתורה. מה אתה אומר?
יכול להיות שתקופה נוסף זה שהלל זה משהו, מה שקורה לכולם, והודעה, זה כמו שנגיד, יש כאלה שתקנו הלל ב... ביום העצמאות, כי זה
רק
לאומי.
תשובת התודעה,
זה משהו
שקרה לך. עוד בחינה, עוד בחינה, הנה חינה, עוד בחינה. כרגע מדבר הולך בכיוון של השפת אמת, שזה באמת ההבדל בין שני הדברים האלה. ולכן, לכן הוא אומר השפת אמת, וזה רעיון מאוד חשוב. לכן לא היללו באותו שנה. למה? וזה אני חוזר למה שאתה אמרת. כשאתה נמצא בהתהוות, כשאתה נמצא בהתהוות של דברים, אתה לא עדיין רואה את כל המציאות כולה. אתה עכשיו חי אותם. תחש את זה, כמו שאמרתי לכם. אתה עכשיו לא מבין, לא מבין מה המשמעות שברק אובמה מטיל סנקציות על אחמדינג'אד. אתה לא מבין את המשמעות של זה. בפרספקטיבה של עוד 30 שנה של הסתכלות אחורה, עכשיו אתה תבין. כשאדם ניקה את האפר של הכבשנים של אושוויץ, הוא רק אמר, תודה ריבונו של עולם שנשארתי חי. אבל הוא לא ידע שעוד 5 שנים יקום מדינה, תקום מדינה, ויהיה צבא, כן? והנכדים שלו ישחקו באין מפריע עם ציציות בחוץ בארץ ישראל, הוא יוכל ללכת לבית הכנסת, והנכד שלו יסתובב עם מדים של צהל, הוא לא, מי חשב על זה בכלל? זה לא עניין אותו, זה לא היה בעולם המושגים שלו בכלל. מה שעניין אותו, תיתן לי לצאת מהתופת הזאת. לא רוצה לראות את הגרמנים מול העיניים וזה הכל. אני מודה על חיים, איזה חיים שאני לא מת, זה הכל. אומר ריבונו של עולם, יש הרבה יותר מלא למות. יש הרבה יותר מלא למות, יש לחיות. יש בן אדם מתחיל לחזור בתשובה. איך הייתה השבת הראשונה? בסדר, סוחבים. למה? כי אסור, 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 אסור. זה קשה. הוא רק חושב ששבת זה שמור את יום השבת לקדשו. אסור ואסור ואסור. לא, אדוני. הזכור זה העיקר. הפנימיות. כן? איזה תוכן פנימי? איך אתה מתקדש בשבת? לא רק מה שאסור לעשות. זה ודאי קודם כל אסור. אבל איך יהודי יכול לטפס? יהודי עכשיו יכול לדמיין את עצמו בלי שבת? אפשר? אתה יכול להגיד לעצמך, אני יכול לחיות חיים יהודים בלי שבת? נכון, קצת קשה, מוקצה, פתאום אסור לזוז, פתאום פסיק יושה, זה לא ניחה, בקטנות אני לא תמיד מבין. אבל בגדול, המהות של שבת, איזה פנימיות, זבח משפחה, חג, מדברים עם האישה, עם הילדים, איפה יש לך את זה בחוץ? אדם צריך לדעת, ואת זה אי אפשר תוך כדי. אי אפשר תוך, אתם נמצאים בהווה ובעתיד, במיוחד חבר'ה מבוגרים. אתה יכול למצוא בשיעורי, אתה לא מבין מה שיעורי נותן לך, אבל אתה עכשיו מבחינה של פרספקטיבה רחבה, וואו, מה שיעור א' נתן לי. אתה כבר מסתכל עכשיו ממעוף הציפור על תהליך מסוים שעברת, ואתה עכשיו מבין איזה יופי, מה קיבלתי. אז כשרוצים להודות, אפשר להודות באותה שנה, אבל להלל אי אפשר. תוך כדי, כן, עוד החרב מלאה דם של יוונים שהוא הרג, הוא עוד לא מבין, עוד מדליקים בשיפודים של עץ, עוד לא מבינים באמת מה זה חנוכה. רק מבינים, וואו, ניצלנו מה, אני מסיים. ניצלנו מהגויים, ניצלנו מהיוונים, אבל מה באמת חנוכה? את הקודש קודשים? את זה שיהודי הוא כהן גדול בפנימיות שלו? או לא קלטו את זה תוך כדי. עדיין היו צריכים להוריד את החגור, את הפאוצ'ים. אחרי שנה מתחילים להתבונן על הדברים בפרספקטיבה יותר רחבה, כך אומר שפת אמת, רואים את הדברים בהסתכלות יותר רחבה, עכשיו צריך גם להלל, לא רק להודות. להבין לא רק מה אין את הצרות, גם מה קיבלנו, איזה גאולה, איזה ישועה, איזה פנימיות. אני אומר באמת בחיים של כל יהודי, במיוחד של בחור שמתקדם, המון פעמים הוא לא מבין, הוא לא מבין, השבוע אני הייתי שיחה עם בחור. הוא אומר, כן פה, אבל אני לא מבין, אני אומר, חכה אחי, חכה עוד שנה, ותראה למה אני מתכוון. חכה עוד שנה, כשאתה לא מסתכל בהתהוות של הדברים, תוך כדי, תסתכל שנה אחרי זה, איזה דרך עברת, איזה הפנמות, איזה תובנות קיבלת, איך אתה הרבה יותר איכותי היום, איך אתה יותר עמוק, איך אתה יותר דבק בריבונו של עולם, אז אתה תבין מה הישיבה נותנת לך. אל תדע להלל. יעזרנו השם, שבאמת אמרנו, לפעמים צריך לצאת החוצה כדי להתבונן, נכון? כשאתה רוצה לראות, להקיף את בית המדרש של השלוחה, קשה לראות אותו מבפנים. יוצאים החוצה, מתרחקים, ואז קולטים את כולו. אז זה גם בין הזמנים. לפעמים צריך כדי ללמוד תורה, 3-4 ימים חופש, בבית, קצת לנוח, לאגור כוחות, להסתכל כאילו על התורה מבחוץ, ואז, כמו הפרשיות, למה ניתנה, אומר קדוש חול משה רבנו, גם התורה ניתנה, פרשות, פרשות, צריך פעם לנוח, פתוחה, סתומה, למה? שיהיה לך זמן להתבונן, להפנים, לעכל, אי אפשר שטף של לימוד, צריך, קיבלת משהו, תפנים את הדברים. תראה איפה הדברים האלה לא רק מתחברים לך באיזה רעיון נחמד לדבר תורה עם הסופגניות, איפה זה משפיע על הבן אדם, איך זה בונה את האדם, איך זה מקדש את הנקודה הפנימית. לעזור השם בעזרת השם שנפנים, ושחנוכה לא יעבור, אלא ייכנס פנימה, והאור הקטן הזה של קודש הקודשים ילך ויגדל.
ברוך הבנו.